ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמעלה. אמר לי שמואל לחיה בר רב, בר אריה, בן של התלמיד חכם, עדיין הוא רב. תא אמר לך מילתא מהני מילי מעלייתא דאבו אמר אבוך. תבוא, אגיד לך כמה דברים חשובים, טובים, שאמר אבא שלך. והנה, כל יומה ויומה נבראין מלאכי השרת מנהר דינור, ואמרי שירה, ובת לי. לא, כאילו המלאך חי ליום אחד. הוא נברא מנהר דינור, ותשימו לב לקבקוב שלנו, ההדגשה, נבראים, הדגשנו נהר דינור, ואחר שאומרים שירה בתהילים, שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך. עכשיו, הגישה הזאת הוא פליגה דרב שמואל בר נחמני. הוא שונה, הוא חלוק על הגישה שלו. דאמר רב שמואל בר נחמני אמר יונתן, כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך אחד. שנאמר, בדבר השם שמיים עשו, ורוח פיו כל צבאם. תשימו לב לקבקוב שלנו כאן. נברא, המלאכים נבראים ממה? מדיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא, וזה בניגוד למה שנאמר מקודם שהם נבראים מנהר דינור. ההבלטה הזאת היא על פי תוספות בדיבור המתחיל ופליג. אנחנו בדפים הקודמים כבר התנצלנו כמה וכמה פעמים שאנחנו עסוקים בדברים נשגבים, נסתרים ביותר, ועקב כך אנחנו מעבירים את השיעור על פי התרגום הפשט הפשוט ביותר של הגמרא, בלי ניסיון בכלל לתעמק בדברים. כל אחד בכוחות עצמו בזמן שלו יכול כמובן לברר את הדברים עד מה שידו מגעת. כמובן בקדושה ובתהרה אנחנו עוסקים בדברים שהם בגדר קודש קודשים, ואנחנו נמשיך בגמרא. כתוב אחד אומר המויין, הבלטנו אותו והסברנו אותו בשיעור הקודם, שאלו הם ניסיונות מצד הגמרא להעלות פסוקים שנראים סותרים וליישב אותם. אז כתוב אחד אומר, לבושה כתלג חיבר ושיער רישי כאמר נקי. הפסוק בדניאל וכמצופה בארמית מתאר שיער רישי, השיער של נקרא לזה למעלה שם במרומים, הוא כאמר, זה צמר נקי לבן. וכתיב, יש פסוק אחר שאומר קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. אז צריכים לבחור או לבן או שחור. לא קשה, אין כאן סתירה, כאן בישיבה, כאן במלחמה. דיאם אמור, אין לך נאה בישיבה אלא זקן. וזקן מאפיין אותו שיער לבן. ואין לך נאה במלחמה אלא בחור, דהיינו שיער שחור. אז הפסוקים מצביעים על שני מצבים שונים. כתוב אחד אומר קר שיהי שביבין דינור, וכתוב אחד אומר עד די קור סבן רמין ותיק יומין יתיב. אז הפסוק הראשון מצביע על קור סבן, נגיד כיסא אחד, והפסוק השני די קור סבן מצביע על שני כיסאות. לא קשה, אחד לא ואחד לדוד. זה שכתוב שני כיסאות, הכוונה ונגיד הכיסא הנוסף זה לדוד, כי לתניה אחד לו ואחד לדוד, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יוסי הגלילי, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול? מה הכוונה שכינה חול? זה שאתה מצמיד בשר ודם, לא משנה כמה גדול שהוא, כמו דוד המלך היה גדול מאוד, אבל זה לא מן הראוי להושיב אותו אצל השכינה. זה הכוונה חול. רש"י כותב, שכינה חול, להושיב אדם בצידו. אז מה הפירוש של רבי יוסי הגלילי לשני הכיסאות? אלא אחד לדין ואחד לצדקה. הגמרא שואלת, קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם רבי עקיבא קיבל את ההערה של רבי יוסי הגלילי או לא? תשמע, אחד לדין ואחד לצדקה, דברי רבי עקיבא. אז סימן שהוא קיבל את ההערה של רבי יוסי הגלילי, אבל הסיפור אינו מסתיים כאן. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל הגדה? קלח מדברותיך ולך אצל נגעים ואוהלות. כאילו, שם התחום שאתה מצטיין בו, נגעים ואוהלות. נציין שהם תחומים מאוד קשים, מאוד עמוקים. רש"י כותב, קלח מדברותיך, חדל מדבריך, עד שתגיע אצל נגעים ואוהלות, שהן הלכות עמוקות. רבי עקיבא, כידוע, היה משכמו ומעלה. אבל, לפי רבי אלעזר בן עזריה, הכישרון שלו לא בא לידי ביטוי בעניין הגדה. וממילא, אלא, אומר רבי אלעזר בן עזריה, אחד לכיסא, ואחד לשרפרף. הכפילות, או הפסוק שמדבר על די כל סבן, מדבר על כיסא ושרפרף. כיסא לשב עליו, שרפרף להדום רגליו, שנאמר השמיים כיסי וארץ הדום רגלי. כי עתה רב דימי אמר 18 קללות כליל ישעיה אל ישראל. התרגום המילולי אני לא חושב שהוא מספיק לפי רש"י כאן, אז נסתכל ברש"י. שורה רביעית, כליל ישעיה את ישראל, כלומר, ברגע שרואים את המילה כלומר, כולם מבינים שאין להצטמד לתרגום מילולי. אז מה הפירוש כליל ישעיה את ישראל? כלומר, נתנבא עליהן 18 פורענויות. נחזור לגמרא, ולא נתקע דעתו עד שמר להם המקרא הזה. כאילו הסיום, או באיזו נקודה הוא עצר, זה במקרא שנקרא עכשיו. לפני שנתקדם, נשים לב לנושא שכתבנו בשוליים, אנחנו גם מציינים שזה עד סוף העמוד. דרשת פסוקים מספר ישעיה, תחילת פרק שלישי, פסוקים א' עד ז', 18 קללות פורענויות שקילל ישעיה את ישראל. והגמרא שלמדנו עכשיו אומר שהכל בא לסיומו במקרא הזה. והנה, יאהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. מה זה יאהבו? יתגאו. רש"י לא מוסיף הסבר על הביטוי לא נתקע דעתו, אלא אני מציע פירוש מעצמי, אני מקווה שהוא לא טעות. כשיש ביטוי כזה, כלומר יש סדרה של משהו, ואז זה בא, הוא מסתיים במשהו, זה מראה על הדבר הכי חמור. הרי אחרי שיש כאן 18 פורעניות וזה בא לסיור בדבר הזה, זה מסמר שזה הכי גרוע שיש. ואם זה נכון, זה דורש מאיתנו לקחת לתשומת לב הבעייתיות שבגאווה של והאי כבוד, הזלזול שמתואר פה בפסוק, שהנער הוא מתגאה על הזקן וה הנקלה, דבר, האדם שהוא נמוך ביותר במידותיו, הוא נקלה כמו מקולל כזה, והוא מתגאה בנכבד. הגמרא אומרת, 18 קללות מאי נינהו, תכתיב. אנחנו בגמרות המסומנות הוספנו מספור. אנחנו מתייחסים כעת לפסוקים א' עד ה' בישעיהו פרק ג', ושם כתוב, כיני האדון השם צבקות מסיר ירושלים ומיהודה, משען ומשנה כל משן לחם וכל משן מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא, קוסם וזקן, שר חמישים ושוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש. ונתתי, אז עד המספר 15 הנביא מתנבא על הסרת הדברים החשובים שמנינו, ובמקום ונתתי נערים שריהם ותעלולים עם שולבם, וניגס העם איש באיש ואיש ברעהו. בהמשך הגמרא אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות פירוט של הדברים האלו. אנחנו הדלטנו את הדברים האלו עם פסים בשורות הבאות. נתחיל הפירוט וההסבר. מה שאין, אלו בעלי מקרא. ושוב פעם הגמרא, הפסוק תיאר שיבוא השם ויסיר מירושלים את בעלי המקרא. מה שאינה, אלו בעלי משנה, כגון רבי יהודה בן תימא וחבריו. פליגי בא רב פאפה ורבנן, חלמר 600 סדרי משנה, ככה היה להם בזמנם. אנחנו רגילים למספר 6 סדרי משנה, ממילא הראשי תיבות הידוע שס, להם היו 600 סדרי משנה, 600 סדרים, ואחד אמר 700 סדרי משנה. כל משען לחם, אלו בעלי תלמוד, שנאמר לכו לחמו ולחמי ושתו ביין וסחתי. רש"י, לחם, אלו בעלי השס. בגמרא הופיע בעלי תלמוד, רש"י אומר בעלי השס, שיש לסמוך על הוראתן כסמיכת לחם. זה אגב בניגוד למשנה שלא מורים הוראה מתוך משנה, אבל מתוך תלמוד, כמובן בזמן הגמרא היו מורים הלכה. הרי הגמרא בהרבה מקומות מסתיימת ואומרת הלכתה כזה וכו' וכו'. זה בניגוד אני חוזר מה שאמרתי מקודם, זה בניגוד ללימוד משניות גרידה שלא פוסקים, לא מורים הלכה מתוכם. מספר 4, וכל משאין מים, אלו בעלי אגדה שמושכים ליבו של אדם כמים באגדה. זה מושך, אנשים נוטים לרוץ לשמוע הדרשות, ההרצאות, שיעורים באגדה יותר מנושאים אחרים. מספר 5, גיבור, זה בעל שמועות. רש"י כותב בעל שמועות ששמע הלכות פסוקות מרבותיו ושגורות בפיו. ואיש, מספר 6, ואיש מלחמה, זה שיודע להישא וליתן במלחמתה של תורה. שופט, זה דיין שדן דין אמת למיתו. 8, נביא, כמשמעו. קוסם, זה מלך, שנאמר קוסם על שפתי מלך. זקן, זה שראוי לישיבה, רש"י כותב ראוי לשב בישיבה וליטור ממנו עצה בכל דבר חוכמה. מספר 11, שר 50, אל תקלי שר 50 אלא שר חומשים, זה שיודע לישב וליתן בחמישה חומשי תורה. דבר אחר, שר 50 כדי רבי עבור, דיאמר רבי עבור, מכאן שאין מעמידים מתורגמן על הציבור פחות מ-50 שנה. רש"י כותב כדי רבי עבור, להעמיד לפניו מתורגמן לדרוש ברבים. נמשיך בגמרא 12, ונשאו פנים. זה שנושאים פנים לדורו בעבורו. למעלה, כגון רבי חנינה בן דוסה. רש"י כותב, למעלה נושאים פנים בעבורו לדורו שהכל ניזונים בזכותו, כגון רבי חנינה בן דוסה, כנאמרים ברמה, כל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינה בני. זה לגבי מחשיבים למעלה. למטה ממשיך הגמרא, כגון רבי עבור בקיסר. רש"י כותב למטה, מלכי האומות מכבדים אותן בשבילו, כגון רבי עבור, שהיה חשוב בבית המלך. כי נאמרים מסכת סנהדרין, דאבו נפקי אמתא דבית קיסר לאפי, גם המשרתים של בית הקיסר היו רצות לקבל פניו של רבי עבור. תוספות מוסיף הערה, התוספות האחרון פה, הוא אומר, הוא למטה כגון רבי עבור בבית קיסר, ולאו משום דלו שלא היה חשוב למעלה, אלא משום שגם בדורו היו אנשי מעשה כמותו. לכן הגמרא מדגישה את הלמטה פה בעולם הזה. נמשיך בגמרא מספר 13, יועץ שיודע להעביר שנים ולקבוע חודשים. הגמרא במסכת סנהדרין מרחיבה בנושא הזה. זה דורש יכולות בהכרת התופעות טבע ועשיית חשבונות כדי לדעת אם להוסיף חודש אדר, זה להרבה שנה, וגם לקבוע מתי יחול ראש חודש, שזה גם תלוי בזמן מסוים בקבלת עדים, ובזמנים מאוחרים יותר היכולת לקבוע לוח השנה. מספר 14 וחכם, זה תלמיד המחכים את רבותיו. חרשים, אנחנו ראינו ברשימה חכם חרשים. מה זה חרשים? בשעה שפותח בדברי תורה הכל נעשים חרשים וכולם שותקים. ונבון, זה המבין דבר מתוך דבר, לחש. ברשימה ראינו את הביטוי ונבון לחש, זה שרוי למסור לו דברי תורה שניתנה בלחש. בהערות למטה מדברי רבינו אלו, לא למטה, זה טעות שלי, אלא בצד ממול בשוליים, פירוש בחשאי. מה זה בלחש? בחשאי בפני השטן. הגמרא ממשיכה במספר 16, ונתתי נערים שריהם. מהי ונתתי נערים שריהם? אמר רבי אלעזר, אלו בני אדם שמנוערים מן המצוות, ריקים, ותעלולים עם שלובם. אמר רב, אחר בר יעקב, אלו תעלי בני תעלי. תעלי זה שואל, התף והשין מתחלפות, אז תעלי זה שואלים, שואלים בני שואלים. ולא נתקר דעתו עד שאמר להם, יאהבו הנער בזקן. אלו בני אדם שמנוערים מן המצוות, יאהבו, זה יתגאו במי שממולא במצוות כרימון. והנקלה בנכבד, יבוא מי שחמורות דומות עליו כקלות, ויאהבו במי שקלות, גם המצוות שנראים קלות דומות עליו כחמורות. לוקח, שומר גם המצוות הקלות בהקפדה יתרה כדבר חמור. אף קטינה אפילו בשעת כישלונה שירושלים, אמר אף קטינה אפילו בשעת כישלונה שירושלים לא פסקו מהם בעלי המנה. עכשיו אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, וכך מסומן מצד הגמרא, והתת נושא שמופיע כאן בגמרא בשוליים, כתבנו אפילו בשעת כישלונה שירושלים לא פסקו מהן בעלי אמנה. אנחנו נלמד יותר בשורות הבאות מה זה בעלי אמנה. אז זה אלו דבריו של רב קטינה, והוא מסתמך על פסוק. רק לפני שנתקדם, בעלי אמנה זה אנשים אמינים, אנשים שדוברי אמת. באיזו הקשר אנחנו נמתין לשורות הבאות. שנאמר, מה כתוב לגבי המצב ההוא? כי יתפוס איש באחיו, בית אביו. סמלה לך, קצין תהיה לנו. דברים שבני אדם מתכסים בהם כסמלה ישנן תחת ידיך. עכשיו נסביר את זה דרך רש"י. כי יתפוס איש באחיו, הכתוב היה מגנן, לומר שלא היו יודעים להשיב לשואלים הלכה. שבני אדם מתכסים בהם נחבאים, שלא ישאלו להם לפי שאין בקיאים בהם, ישנן תחת ידיך, כלומר אתה בקי בהן. הציטוט היה מישעיה פרק ג' פסוק ו'. אנחנו ממשיכים באותו פסוק עכשיו, והמכשלה הזאת כתוב בפסוק תחת ידיך. מהי והמכשלה הזאת? דברים שאין בני אדם עומדים עליהם, אלא אם כן נכשל בהן, ישנן תחת ידיך. רש"י כותב, אלא אם כן נכשל בהם, כשהתלמיד נכשל בשמועתו פעם ראשונה או שנייה, הוא נותן לב לעמוד על שמועתו. אז בינתיים אנחנו לומדים על כך. כפי דבריו של רב קטינה, בשעת כישלונה של ירושלים, שאנשים פשוט לא למדו, אז באו לפני אחד מהם, וביקשו ממנו שאתה, למרות שאנחנו לא למדנו, אתה בקי, ועל זה נאמר, קצין תהיה לנו, אתה תהיה המנהיג עבורנו. והגמרא ממשיכה, יישא ביום ההוא לאמור, לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה, לא תשימוני קצין עם. עכשיו פירוט הפסוק, יישא, כתוב בפסוק יישא ביום ההוא, מה זה יישא? אין יישא אלא לשון שבועה, שנאמר לא תישא את שם השם אלוקיך. מי לא אהיה חובש? אותו שפנו אליו שהוא יהיה קצין עלינו, הוא עונה לא אהיה חובש. מה זה? לא הייתי מחובשי בית המדרש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא. אז מה אנחנו רואים מכל הסיפור הזה? שגם בשעת כישלונה של ירושלים לא פסקו אנשי בעלי אמנה. הנה אדם אמין, אדם אמיתי, פנו אליו להיות מנהיג, הוא אומר אני לא ראוי לכך. הגמרא מעלה שאלה, וכאן אנחנו השתמשנו במשולשים כדי ליצור מעקב. אז עם השפיץ למעלה כך כתבנו בשוליים קושיות, הפוך תשובות. אז הגמרא רוצה לדחות את ההוכחה מכאן. ודילמה, אי אפשר להגיד שכפי שרצית להגיד, רב קטינה רצה להגיד שלא פסקו מהם בעלי אמנה. זה לא מראה על אמיתות, אלא פרקטית הוא ענה, אני לא ראוי, אני לא יכול להיות הקצין שלכם. למה? ודילמה שאני הטעם, דאי אמר להו גמיר, האם היה אומר למדתי? אמרי, אז הם היו אומרים לו, אין מה לן, אז תגיד הפסק בזה או בזה או בזה. אז מבחינת פרקטית לא נובע מתוך רצון להיות אמיתי, אלא מרצון להימנע מבושות. זה לא אותו דבר. ואיזו בושות? כפי שהגמרא אמרה, שאם אותו שפנו אליו היו אומרים, כן, אני למדתי, הם היו פה מבקשים ממנו, אז תגיד הפסק, והוא לא יודע, אז הוא היה מתבייש. אומר רשי, דילמה, אי נעמי לאו מסוגל שהמנה היו, אלא דאי הוי אמר גמילנא, הוי אמרי ליה אימלן, והוא לא הוי ידע. הגמרא עונה לזה, שניסית לדחות את ההוכחה מהפסוק, הדחייה אינה מתקבלת. אם לא היו אנשי המנה, הוי ליה למימר, גמר ושכח. כאילו, היה, אם היה רוצה למנע מבושות, ומצד שני לראות טוב, אז היה אומר, גמר, כן, אני למד ושכח. מי לא היה חובש? לא היה חובש כלל. אז זה ביטוי של איש אמת, אנשי המנה. הגמרא שואלת, איני, כאן הקושיה מכוונת על רב קטינה. מבחינת אמיתות, בסדר, הוכחנו שיש כאן ביטוי של אמיתות. אבל לגבי דבריו של רב קטינה, הגמרא שואלת, ואמר רבה, לא חווה ירושלים עד שפסקו ממנה בעלי המנה שלמר, שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ודעו בקשו בחברותיה, אם תמצא איש נמצא. אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. כלומר, אם תמצאו איש אמיתי, אני אסלח. לא מצאו. אז כתוב פה, רב אומר, על פי הפסוק שקראנו, פסקו ממנה בעלי אמנה. אז איך אף קטין אומר, שגם בשעת כישלונה של ירושלים לא פסקו? הגמרא עונה, לא קשה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ה בדברי תורה, ה במסע ומתן. בדברי תורה הוו, כלומר היו אנשי המנה, במסע ומתן, כאילו לצערנו, לא הוו. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, כתבנו מעשים של תנאים שדרשו במעשה מרכבה. תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי שרוכב על החמור ויוצא מירושלים והיה מלך בדרך ורבלוזר בן ערך מחמר אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, רבי, שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה. אמר לו, לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. אמר לו, אז רבי אלעזר בן ערך, אמר, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני. אמר לו, אמור, מיד ירד רבי יוחנן בן זכאי מעל החמור, ונתתף, ישב על האבן תחת הזית. אמר לו, רבי, מפני מה ירדת מעל החמור? אז רבי יוחנן בן זכאי עונה, אמר, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה, ושכינה עמנו ומלכי אשר מלווין אותנו, ואני ארכב על החמור? מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש, וירדה אש מן השמיים וסיבבה כל האילנות שבשדה, פתחו כל האילנות כולן ואמרו שירה. מה שירה אמרו? הללו את השם מן הארץ תנינים וחותמות, עץ פרי וכל הרזים הללוקה. נהנה מלאך מן האש ואמר, הן הן מעשה מהמרכבה. עמד רבי יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר, ברוך השם אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה כרבי אלעזר בן ערך. יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, אבל אתה אלעזר בן ערך נאה דורש ונאה מקיים. אשריך אברהם אבינו של אלעזר בן ערך יצא מחלציך. וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, היה הוא ורבי יוסי הכהן מלכים בדרך, אמרו, אף אנו נדרוש במעשה מרכבה. פתח רבי יהושע ודרש במעשה מרכבה, ואותו היום תקופת תמוז היה, כלומר אמצע הקיץ, ובארץ ישראל כידוע אין גשמים. ומה קרה? היה זה, אמרנו, אותו היום תקופת תמוז היה, נתקשו שמיים באבים ונראה כמין קשת בענן, והיו מלאכי השרי מתקבצים ובאים לשמוע מעשה מרכבה, כבני אדם שמתקבצים ובאים לראות במזמותי חתן וכלה, כל הפעלולים עד היום עושים לשמח חתן וכלה, וכולם מתאספים לראות את זה. ככה באו מלאכי השרת לשמוע מרב יהושע את דבריו. הלך רב יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבי יוחנן בן זכאי, ואמר, אשריכם ואשרי יולדתכם, אשרי עיניי שכך הוא, ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני. ונתנה עלינו בת קול מן השמיים ואמר, עלו לכאן, עלו לכאן, תחכלים גדולים מוכנים לכם ומצות נאות מוצאות לכם, אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנים לכת שלישית. הגמרא מעלה קושיה עיני בעניין רב אלעזר בן ערך והתניה. רב יוסי בגדה אומר שלושה הרצאות הן. רב יהושע הרצה דברים לפני רב יוחנן בן זכאי, הכוונה הרצה במעשה מרכבה. רב עקיבא הרצה לפני רב יהושע. חנניה בן חכינאי הרצה לפני רבי עקיבא. ואילו רב אלעזר בן ערך לא כך חשיב, הוא לא נמצא פה ברשימה של אלו שהרצו במעשה מרכבה. אני חוזר ואומר, ראינו בברייתא הזאת שרבי יהושע הרצה לפני רבי יוחנן בן זכאי, בברייתא הארוכה שראינו למעלה, נכון מובא שרבי אלעזר בן ערך הוא הרצה לפני רבי יוחנן בן זכאי, אז למה הוא לא מופיע פה ברשימה? הגמרא עונה, דארצי וארצו קמי כחשיב. דארצי ולא ארצו קמי לא כחשיב. אז נכון, רב אלעזר בן ערך באמת הוא כן הרצה, אבל לא מצאנו שהרצו אחרים לפניו, ולכן הוא לא ברשימה הזאת. הגמרא שואלת, מה? זה מה שקובע להיות ברשימה? איני חנניה בן חכינאי דלא ארצו קמי וכך אשיב. מובא פה שחנניה בן חכינאי הוא הרצה לפני רבי עקיבא, אבל לא רואים שאחים הרצו בפניו, ובכל זאת הוא כן מופיע. אז כמו שחנניה בן חכינאי הוא הרצה, למה לא נחשב רבי אלעזר בן ערך גם כן ברשימה? הגמרא עונה, יש בכל זאת הבדל בין חנניה בן חכינאי ורבי אלעזר בן ערך. דארצי, אצל חנניה בן חכינאי, הוא הרצה מה קמי מן דארצי. הוא הרצה לפני רבי עקיבא. ואנחנו נסתכל ברש"י, למעלה בשורה הראשונה בשורות הקצרות, דארצי מיר קמי מן דארצי. אם לא הרצו אחרים לפניו, הוא הרצה לפני מי שחזר והרצה לפני אחרים, וזה היה רבי עקיבא. רבי חנניה בן חכינאי הרצה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא ראינו שהוא הרצה לפני רבי יהושע, וכך ממשיך רש"י, וכך הוזקק למנות כאן חנניה בן חכינאי. מוזכר פה בברייתא משום דרבי עקיבא. יש כאן תועלת לטובת רבי עקיבא, להודיע שרבי עקיבא הרצה ואחרים הרצו לפניו, שרבי עקיבא הוא הרצה וראינו לפני רבי יהושע, וגם אחרים הרצו לפני רבי עקיבא, וזה חנניה בן חכינאי. אבל רבי אלעזר, רבי אלעזר בן ערך, לא אחרים הרצו לפניו, ולא הוא הרצה לפני מי שהרצה לפני אחרים. כלומר, אנחנו אצל רבי אלעזר בן ערך לא ראינו שאחים הרצו לפניו, ורבי אלעזר בן ערך הוא הרצה לפני רבי יוחנן בן זכאי, זה נכון, אבל אנחנו לא ראינו שרבי יוחנן זכאי הרצה לפני אחרים. ולכן רבי לצמן הרך לא מופיע ברשימה הזאת. אנחנו נחזור לגמרא, תנו רבנן, וכאן נציין הנושא שמופיע בשוליים. אנחנו מציינים שזה ממשיך עד ת' זין עמוד א', זאת אומרת זה נושא ארוך. ארבע שנכנסו בפרדס. אני משער שהכותרת הזאת מוכרת לרבים מכם. הגמרא, תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו אין בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא. רש"י, נכנסו לפרדס, עלו לרקיע על ידי שם המפורש. הגמרא ממשיכה, אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, היזהרו שאל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. בן עזאי הציץ ומת. רש"י כותב הציץ לצד השכינה. לפני כן רש"י הסביר אל תאמרו מים מים יש כאן, איך נלך, כי זה לא מה שיש שם. אז לגבי בן עזאי, עליו הכתוב אומר יקר בעיני השם המבטה לחסידיו. רש"י אומר יקר בעיני השם המבטה לחסידיו, הוקשה מיטתו לפניו לפי שמת בחור, ואף פי כן אי אפשר שלא ימות, משום שנאמר כי לא יראני אדם וחי. הגמרא ממשיכה, בן זומא הציץ ונפגע. נפגע כוונה נטרף עליו דעתו. ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייך פן תזבנו והיקלתו. אחר, הוא גם ידוע בשמו אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות. רבי עקיבא יצא בשלום. לגבי הביטוי קיצץ בנטיות, רש"י בעמוד הבא בכתבה ומל א' באמצע פירוש רש"י כותב אחר קיצץ בנטיות, אני קורא איתכם רש"י שם, קלקל ועיוות כשנכנס לפרדס ומקצץ הנטיות, ולפי שדימה אותן בתחילת הדברים ונכנס לפרדס, נקט לשנה דקיצץ בנטיות. הגמרא ממשיכה, ואנחנו הבלטנו עם פס כפול את הביטוי שאלו את בן זומא. אנחנו נראה כאן שאלות שהפנו אליו. שאלו את בן זומא, מהו לסרוסי כלבה, לסרס כלב? אמר להם ובארצכם לא תעשו. הפסוק שמתייחס לנושא הזה של סירוס, כל שבארצכם לא תעשו. שאלו את בן, לפני שנתקדם נציין קודם כל נלמד ביחד רש"י, שאלו את בן זומא מה הוא לסרוסי כלבה, הועיל בסירוס כתיב אצל מומי קורבן, וכלב אפילו חליפיו אסור למזבח משום מחיר כלב, אסור לסרסו או לא. מי שלא מכיר מה זה מחיר כלב, נדגים לפי הדוגמה שמובא כמה וכמה פעמים בשעס וברשי במקומות אחרים. אם יש לאדם נגיד 10 כבשים והוא מחליף אותם עם בן אדם שנותן לו תמועתם, נגיד 9 עיזים וכלב, הכבשים האלו ש, שניתנו תמורת הכלב נאסרו מלהיות קורבן על המזבח. זה נקרא מחיר כלב. ואולי דוגמה פשוטה יותר ממה שאמרתי עכשיו, זה אדם מחליף כבש עם כלב. אז הבעל הכלב שמסר את הכלב לפלוני וקיבל תמורתו כבש, הכבש הזה נאסר להיות לעלות על המזבח כקורבן. אז מאחר שהתורה מזכירה את האיסור הזה ביחס לכלב, מחיר כלב, והוא ובכך הוא נפסל מלהיות קורבן, וסירוס הוא דוגמה של מום אצל קורבן, אבל כלב כבר בשלב מוקדם יותר פוסל אחרים להיות קורבן כפי שהדגמנו. האם יש איסור לסרס? ואנחנו הרחבנו קצת בשוליים אצל הכוכבית וכתבנו כך, כלומר האבה מינו הוא שאולי מאחר דסירוס הוא סוג של מום, ומום פוסל בקורבנות, ובכך אולי רק אצל בהמות הרויות לקורבן קיים איסור סירוס, אבל כלב שלא רק דינו ראוי לקורבן הוא, אפילו פוסל אחרים מלהקריב במחיר כלב, לא יהיה אסור לסרסו, או דרמה לא שנה, אולי בכל זאת לא מחלקים, ובן זומה ענה לא מחלקים, כמו שאצל בהמות כשרות לקורבן יש איסור סירוס, יש איסור סירוס על כל בעלי החיים, כל הבהמות, גם הכלב. ממשיך הגמרא, שאלו את בן זומא, בתולה שעברה מהו לכהן גדול? קודם כל ידוע שכהן גדול אסור לקחת אפילו אלמנה, מה שאין כן אצל כהן אדיוט. אז כהן גדול חייב להתחתן רק עם אישה בתולה. מה דינה של בתולה שעברה? אז אני חושב שאצל חלק מכם זה מעלה גבה. מה, אם היא עברה אז היא כבר לא בתולה. נתייחס לזה בשורות הבאות. רש"י כותב, בתולה שעברה מהו לכהן גדול, והיא אומרת, האישה אומרת שימצאו לה בתולים, כלומר מבחינת אנטומית היא עדיין בתולה. היא נמי כהן גדול נשאה ולא ידע שהיא מעוברת ומצא לה בתולים, ואחר כך נמצאת מעוברת, מהו לקיימה אם הוא יכול להמשיך לחיות איתה? משום בגלל הפסוק שאומר בתולה מאמיו ייקח, האם המצב הזה מתקבל על הדעת, אפשר לקבל אותו, אפשר או לא? אז השאלה נשאלה לגבי בתולה שעברה, מהו לכהן גדול? אז כאן שני צדדים לשאלה. א', מי חיישינן ודשמואל? המילה חיישינן בדרך כלל הוא קשור להחמרה, וכאן ההפך. האם לוקחים בחשבון את שמואל? מה זה? כמו מסבירה, יאמר שמואל, אנחנו ממשיכים לדף ט' ואומר א', יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם? מה שכותב, יכול אני לבעול שהיה בקי בהטיה, זה עניין של תנוחה מסוימת שהוא היה בקיבה, וזה מאפשר גם לבעול וגם לשמור על בתולים קיימים. הוא לא בצורה הזאת שנקרא התיה, הוא לא שובר את הבתולים. האם כשמגיב בפנינו שאלה כזאת אישה שטוענת למרות שהיא מעוברת שהיא עדיין בתולה, כי היא התעברה בדרך כזאת של ששמואל תיאר, או דילמה, תשמואל לא שכיחה. יכול להיות ששמואל היה בקי בזה, אבל זה לא, זה לא משקף על אנשים אחרים. וממילא, אנחנו לא יכולים לסמוך על כך שהיא עדיין בתולה. אמר לו, בן זומא עונה, דשמואל לא שכיח. ובכל זאת, וחיישינה שמה באמבטי עברה. רשי כותב, באמבטי, כלי שרוחצים בו כל הגוף, כמו שאנחנו קוראים, אמבטיה. ויש לומר שהטיח שם אדם שכבת זרע בתוך אותו מים, ונכנס הזרע של אותו פלוני במאיה. וזה גרם לכך שהיא התעברה, והיא עדיין בתולה. שואל את הגמרא, ואומר שמואל, כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ, אינו מזרעת. אז בנסיבות כאלו היא לא אמורה להתעבר. הגמרא עונה, כן, היא יכולה להתעבר ככה, דילמה מעיקרה נמי יורה כחץ, ואותו זרע שהגיע לאמבטיה, הגיע בצורת יורה כחץ, ומכוח זה נכנס לאותה אישה, גרם לה הריון, והיא עדיין בתולה. עד כאן שיעורנו להיום.